שלום וברכה, אנחנו היום ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע. באיגרת תחיית המתים לרמב״ם, אחר שסיימנו את איגרת תימן, אכילונו בפעם הקודמת, אני מזכיר שאיגרת תחיית המתים, כמו הרבה איגרות של הרמב״ם, נכתבו בשפה הערבית. ולכן אנחנו זקוקים לתרגום, ונעשו תרגומים שונים במשך ההיסטוריה. אנחנו משתמשים כאן בתרגומו ומהדורתו של הרב יצחק שילת, אותה אני מחזיק כאן מול עיניכם בכרך א' בעמוד שינמם. זה המקום שאליו הגענו בפעם הקודמת, עמוד שינמם. כן. האמת היא שזה לא נכון. שין מם גימל. שין מם גימל, דיבור המתחיל והיה מכלל, כן? שורה שביעית. הרמב״ם נחשד, כן? כל האיגרת הזאת היא תגובה לחשד, שחשדו את הרמב״ם שהוא איננו מאמין בתחיית המתים. וזאת מכמה סיבות, כלומר דייקו מתוך דבריו שכאשר הוא מדבר על תחיית המתים הוא לא מתכוון ברצינות. ולכן הרמב״ם היה צריך בשביל זה לכתוב את כל האיגרת הזאת. בדרך אגב הוא מסביר לנו עוד הרבה דברים על עניין תחיית המתים ועוד כמה דברים בשורשי האמונה, כך שהרווחנו מן החשד שחשדו בו את הרמב״ם. יותר מזה, יש כאלה שחשדו שהאיגרת הזאת שלפנינו אף היא מזויפת ומעולם לא כתב אותה הרמב״ם. אבל זה לא נכון, ישנן ראיות מחקריות רציניות ביותר שדברים אלה יצאו מתחת כתב ידו של הרמב״ם בעצמו לעת זקנתו. כאן הרמב״ם הסביר לנו מה הייתה המגמה שלו בחיבורים שהוא כתב. אחד הדברים שהוא רצה זה להעיר על העניינים החשובים בתורה שבני האדם שכחו אותם. למשל בהקדמתו לפרק חלק. בהקדמתו לפרק חלק הרמב״ם מדבר, אחד הדברים שהוא מדבר עליהם זה מהי תכלית האדם. וכלומר תכלית במובן של לאן הוא צריך להגיע. ואז הוא מביא את המשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מסביר שם הרמב״ם, כי העולם הבא זה המטרה. ומה עם כל שאר הדברים? אומר הרמב״ם, הדברים האחרים הם חשובים, אבל אינם המטרה. מה זה הדברים האחרים? שיהיה לנו כסף וזהב ובריאות, ושנגיע לגן עדן, מקום המשופע במעיינות ופרדסים, ותחיית המתים. אומר הרמב״ם, כל הדברים האלה הם אמנם נכונים, הם אמנם יהיו, אבל אינם המטרה. המטרה היא לא תחיית המתים, אלא העולם הבא. ולפיכך, עזב התנא כל מה שזולתו, ודיבר על המטרה האחרונה, והיא כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. לפי הרמב״ם, העולם הבא איננו זהה עם תחיית המתים. תחיית המתים הוא שלב מקדים, שלב חשוב, אבל איננו המטרה, גם לא ימות המשיח וכדומה. ואומר הרמב״ם, מדוע הוא כתבתי את זה? בגלל שאנשים שכחו. חשבו שהמטרה היא ימות המשיח, חשבו שהמטרה היא תחיית המתים, ושכחו את העיקר שהוא העולם הבא, לכן אני הדגשתי את הנקודה הזאת. התוצאה היא שבני אדם חשדו שהרמב״ם אינו מאמין בתחיית המתים. במיוחד שבכל 13 העיקרים הוא מעריך מאוד בכל ה-12, הוא מסביר הרבה מה זה מציאות השם, מה זה שאין לו גוף וכו' וכו'. אבל כשהוא מגיע לעיקר ה-13, הוא כותב, ותחיית המתים, הוא חובר בארנוע. והוא ממשיך הלאה. אז עצם זה שהוא הסתפק בשתי מילים, הוא חובר בארנוע, זה גם העלה את החשש, את החשד, שמה הוא לא מעמיד תחיית המתים, כיוון שהוא מקצר כל כך בביאורה. אבל הדברים האלה אין להם שחר. אומר הרמב״ם, אני הייתי צריך להדגיש את הדברים שאנשים שכחו. והיה, אני קורא כאן בפנים, והיה מכלל השרשים ההם אשר העירונו עליהם העולם הבא. כן, דבר שאנשים שכחו. והחילונו לספר באמיתת העולם הבא, והערכנו בו, וזכרנו ראיות דברי הכתוב, וראיות דברי חכמים זל עליו, כן, הרי לא מפורש בתנך עולם הבא. זאת אומרת, הרמב״ם בכל זאת, אם תתבונן בפסוקים, אתה תראה שיש כן בסיס לאמונה בעולם הבא בפסוקים עצמם, ופירשנו מה שראוי לאנשי החוכמה לפרשו. ובהרנו בפרק חלק, והודענו, מה זה פרק חלק? כן, אבל מה זה בפרק חלק? ובהרנו בפרק חלק, למה הכוונה? בפירוש המשנה, בחלק שבטעות קוראים לו הקדמה לפרק חלק, ומצד האמת אינו אלא ביאור המשנה הראשונה של חלק. בסדר? לכן הוא לא אומר, ובהרנו בהקדמת פרק חלק, כי הרמב״ם לפחות לא יטעה בהבנת דברי עצמו, ולכן לא יקרא לזה הקדמת פרק חלק, כי אם פרק חלק. והודענו, הסיבה אשר סמתנו לכוון לביאור העולם הבא מבלתי תחיית המתים. ואמרנו שאנחנו לא ראינו בני אדם נוסעים ונותנים רק בתחיית המתים לבד. היקומו ערומים או בלבושיהם וכיוצא באלו השאלות. אמנם העולם הבא שכחו הוא לגמרי. ועוד, שאנחנו בארנו שם וגילינו שתחיית המתים היא פינה מפינות תורת משה רבינו עליו השלום. אני אמרתי את זה שם, שזה אחד מ-13 העיקרים, ושאינה התכלית האחרונה, אבל התכלית האחרונה היא חיי העולם הבא. וכל זה כדי לבאר הספק הגדול אשר יחשב שאין בתורה לא גמול ולא עונש אלא בעולם הזה, ושלא נזכר בה גמול ועונש בעולם הבא בביאור. כן, כלומר, הרי תחיית המתים, איפה זה מתרחש? בעולם הזה. ולכן, אם אנחנו כל הזמן נדבר רק על תחיית המתים, אנחנו נחשוב שרק תחיית המתים, רק ענייני העולם הזה, הם מטרת התורה. ובהרנו מדברי התורה, לפי מה שפרשו לנו המקובלים, אין לכוון לך מהקבלה כמובן, אלא מקבלי התורה, שהתורה כיוונה אל התכלית האחרונה בגמול, והיא חיי העולם הבא. ולתכלית האחרונה בעונש, והיא היכרת מן העולם הבא. כן, גם העונשים, יש כל מיני עונשים. יש גיהינם וכו', אבל אומר רמב״ם, זה לא מה שחשוב, כן. למה כמובן זה לא המקובלים? כי הרמב״ם איננו שייך למקובלים. איננו מעיקת המקובלים, הוא מאסכולה אחרת לגמרי. האם הוא ידע קבלה או לא? זאת שאלה בפני עצמה. יש בזה 5 דעות. יש 4 דעות שהן לא נכונות, והדעה החמישית שהיא הנכונה. ודאי שאפשר לפרט. ועשה זאת בעזרת השם יתברך. האחת היא לומר שהרמב״ם היה מקובל. יש כאלה שבאמת אפילו פרשו את מורי נבוכים על פי הקבלה. עושים את הרמב״ם למקובל. יש כאלה שאומרים שהוא לא היה מקובל בהתחלה, אבל נהיה מקובל בזקנתו. יש אומרים שאומנם הוא לא היה מקובל, אבל הוא כיוון לקבלה מכוח שכלו. ויש, זה כמה כבר אני אמרתי? 3. ויש אומרים שהרמב״ם לא ידע את הקבלה. ויש אומרים, וזאת האמת, שהרמב״ם ידע את הקבלה והתנגד לה. פשוט מאוד. כל החמישה או רק החמישי? רק החמישי. פשוט מאוד, הרמב״ם, יש שני מקומות במורה הנבוכים שרואים שהוא מתכוון לדבריהם של המקובלים כדי לסתור אותם. אז קשה מאוד ללכת נגד זה. יש דברים שדעתו של הרמב״ם תואמת את דבריהם של המקובלים, אבל בשאלות הבסיסיות ביותר, הספירות וכדומה, הוא נגד. כן? מה זה העולם הבא לפי הרמב״ם? לפי הרמב״ם, זה שכר לנשמות. כלומר, זה המצב של התאחדות הנפש במושכלה, המשכיל במושכלה. דת אלוהים של האדם היא עושה אותו לנצחי. זה רק הנשמה. כן. עולם הנשמות ועולם הבא, לדעת הרמב״ם, זה אותו הדבר. כן, אם אדם נפטר מהעולם הזה והוא זיקח את עצמו כראוי, אז הוא שייך לעולם הנשמות. טוב לו וכיף לו. נכון. נכון. כך דעת הרמב״ם. מי שנולד טיפש, מה יעשה לדעת הרמב״ם? ידבק בחכמים. ועל ידי דבקותו בחכמים, הוא זוכה לזכך את נפשו בשיעור מינימלי המאפשר לו חיי נצח. מה זה שיעור מינימלי? 13 העיקרים. כן. כן, בוודאי. כן, בוודאי. אלא השאלה היא, האם הרמב״ם הגיע אליו המידע הזה או לא? אני חושב שכן, ולא עוד, אלא שהוא התנגד לזה. כן. מה? למה הוא התנגד? זאת שאלה גדולה, למה הוא התנגד. אבל ניתן לומר פשוט, כי הוא חשב שזה לא נכון. כן. הוכחות, יש לו טענה לרמב״ם שיש הוכחות בניגוד לזה. אם תרצו, אני יכול לקרוא לכם מתוך מורה נבוכים, אלא שיש לי הוראה מאנשי האינטרנט שלא לקום ממקומי. מורה נבוכים? אינני יודע. אולי יש פה מאחור, אולי יש מורה נבוכים. יש, צריך להיות. אולי שם. כן. לא, הוא טען שזאת טעות. אין פה. הנה פה יש. לא, לא, זה לא. טוב, אז אין. אז אין. אכלנו אותה. טוב, בהזדמנות אנחנו נביא אולי שם יש. לא, חבל על הזמן. יאללה. טוב.
כן. קיבלת שינוי היום בזמן הזה?
הקבלה עברה שינויים בהתנסחותה בעיקר, ויש הופעות מהופעות שונות. קבלת הארי ברור שלא הייתה. אבל ברור שהרמב״ם מתנגד לעיקרון הבסיסי. אפשר להביא אפילו שלושה מקומות במורה נבוכים שבמפורש מתנגדים לתורת הקבלה. כן, אבל מה? לא, מבחינת התוכן. התוכן עצמו, הרמב״ם מתנגד לזה. נכון? טוב. לכן כשהרמב״ם אומר מקובלים, הוא לא מתכוון לחכמי הקבלה, הוא מתכוון לחכמי ישראל, כמובן. עכשיו, שאלתך קיבלה הסבר. טוב, אולי נגיד לכם בכל זאת בעל פה, מה נאמר במורה נבוכים. מקום ראשון, קודם כל בחלק ראשון, פרקים ה-ו, לגבי שיתוף המילים ראה, היבית וחזה. כן, כלומר, הרמב״ם שמה יש לו, איך לומר, מילון, לקסיקון כזה, שבו הוא מסביר את המילים הקשות בדברי הנביאים. למשל, מה זה לראות את השם? להביט, תמונת השם יביט, ויחזו את האלוהים. כן, שלושת הביטויים האלה, ראה, היבית וחזה. הרמב״ם מסביר שמה בהרחבה, שכשהדברים האלה נאמרים כלפי האלוהות, הכוונה השגת השכל. כמו רואה אני את דבריך. מה זה רואה אני את דבריך? אני מסכים. כלומר, אני מסכים שכלית עם דבריך. אם כן אומר הרמב״ם, ראה, היבית וחזה, נאמרו על השגת השכל. ומהי השגת השכל את האלוהות? דרך השלילה, נכון? דרך שלילת התארים. לפי הרמב״ם יוצא שעל ידי השכל, אני יכול להשיג את השם. ואם ירצה אחד ממעוטי הראות, לעשות את כל העניינים האלה שנאמרו בעניין זה. מורים על אורות נבראים, מלאכים או זולתם, אין נזק בכך. כלומר, אם אתה תגיד שזה ראה, היבית וחזה, לא נאמר על האלוהות בדרך השכל, אלא השגה דמיונית של אורות נבראים, מה זה האורות הנבראים? מלאכים או זולתם, שזה ספירות, כן? אין נזק בכך. כלומר, למה זה לא מזיק? כיוון שהוא לא מייחס הגשמה לאלוהות. אבל הוא פספס משהו, הוא פספס את ההשגה העיקרית שאני רוצה להביא אותו אליה, שהיא השגת האלוהות בדרך השכל. עד כאן המקור הראשון. עדיין המקור הזה הוא לייט. נכון? אבל נמשיך אל המקור השני. בחלק שני של ספר מורה הנבוכים, בפרק כ"ה אם אינני טועה, או כ"ו, הוא מדבר שם על דבריו של רבי אליעזר הגדול. שרבי אליעזר הגדול אמר, שמיים מאיכן נבראו, ממעטה אור לבושו. לבש והבהיק. ארץ מאיכן נבראת, משלג שתחת כיסא הכבוד. אומר הרמב״ם, אינני מבין מה רוצה החכם הזה. כי אם הוא מתכוון לומר שכל הדברים האלה הם המקור של השמיים ושל הארץ, ישראל השאלה, ושלג שתחת כיסא הכבוד מאיכן נברא, וכיסא הכבוד עצמו מאיכן נברא, ואור מעטה לבושו מאיכן נברא. ואם יאמר שאלה אינם נבראים אלא תארים, הרי איך מתואר תיברא מציאות? למה הוא מתכוון? את מה הוא בא לשלול שם? את תורת הספירות, נכון? כי בעלי הקבלה מסבירים את כל המונחים האלה של שלג וכיסא וכו', כמונחים המורים על הספירות. הן אם מפרשים אותם כאורות נבראים, הן אם מפרשים אותם כתארים. עד כאן המקור השני, קצת יותר הוט. עכשיו אנחנו עוברים להארדקור. הארדקור במאמר ראשון של מורה נבוכים, בסביבות פרק סמך ב', סמך ג', אני לא זוכר בדיוק, שם הרמב״ם מסביר את הביטוי, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הוא אומר, ולפי שיש לאלוהות פעולות רבות, סברו מבני אדם שיש לו גם תארים עצמיים רבים. באר הנביא שטעות זו תסולק באחרית הימים, שנאמר ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שיקרא רק בשם אחד בלבד, כדי לסלק את הטעות לחשוב שאפשר לקרוא לו בשמות רבים. ואחר כך מוסיף הרמב״ם באותו הפרק, ולכן מה שעושים כמה שחלים שלוקחים כמה שמות, כמה אותיות, ומערבבים אותיות באותיות ואומרים זה שם קדוש, אינו אלא שכלות. וזה התחיל מאיזה רשע שחיבר כמה אותיות כדי להטעות בני אדם, ונמשכו השחלים אחרי הדברים האלה מפני שהם מצאום כתובים בספר. לא יודע, הוא לא יודע מי זה. אבל יוצא לפי זה שהמקובלים לא בדיוק מוצאים חן בעיני הרמב״ם. יצוין שבהערה של הרב קוק כתב יד על הפרק הזה, כותב הרב קוק בכתב ידו, ועכשיו שנגע אור הקבלה, בידוע שיש ממש בשמות ובצירופי השמות. בסדר? אז אני חושב שהבאתי מספיק ראיות לעניין. בהערתו בכתב יד במורה נבוכים, על הטופס מורה נבוכים שלו. בסדר? מה זה בדיוק ספירות? על זה באמת יש דיון שלם, מה זה בדיוק ספירות. אבל בכל מקרה, מה שזה לא יהיה, לא נראה שהרמב״ם בדיוק מתלהב מן הרעיון של ספירות, של תארים עצמיים. אגב, יעוין גם בדברי המהר"ל מפראג, בספר דרך חיים, פרק חמישי. דרך חיים זה הפירוש שלו למסכת אבות. פרק חמישי, במשנה של 10 דברים נבראו בין השמשות. ששם המהר"ל אומר שדעת הרמב״ם היא כדעת הפילוסופים שהוא ודעתו אחד, ושהוא ותאריו אחד. אבל לא כן דעת המקובלים כפי שבאר בספר עבודת הקודש למהר"ם מבן גבאי, שהספירות הם תארים עצמיים ואינם עצמותו. אם כן, לפחות לפי דעת הרמב״ם, לפי דעת המהר"ל, הרמב״ם איננו סבור כדעת המקובלים. שמה תאמרו, ומה לנו בכך? שהמהר"ל סובר, כן. אז כאן אבוא והקשה, ועלו גם האריז"ל אמר את זה. האריז"ל, ראש המקובלים, אומר שמכיוון שהרמב"ן והרמב"ם הם שתי פאות של דקנה דזעיר אנפין, מצד שורש נשמתם. ושהרמב״ם היה מצד פעת שמאל של דקנה דזר אנפין, לכן לא ידע בסוד והתכחש לה, לתורה הזאת עד זקנתו. כן, כלומר, כנראה הרי סבר שאותה איגרת שבה כתוב שבסוף ימיו הרמב״ם הפך למקובל, היא איגרת אמיתית. היום בידוע בלא שום ספק שהיא איגרת מזויפת. כן. מה? אני לא חולק על הארי, אני אומר שלארי יש מידע שהיה חסר לו. זה הכל. פשוט מאוד. לכן כל מי שמנסה להפוך את הרמב״ם, עכשיו, מה שכן אפשר לעשות, זה לנסות לעשות התאמות. כן? להתאים בין הרמב״ם לבין הקבלה. זה בבקשה. אבל קודם כל לדעת שהם לא מאותה אסכולה. טוב. כן. לא, הוא חושב שזה לא נכון הדברים האלה. הרמב״ם סובר שזה לא נכון. אתה יודע, אני אקרא משהו. השאלה, אם פלוני היה היום, מה היה אומר? אני אסביר לך משהו. בוא אני אסביר לך משהו. כשאומרים אם פלוני היה היום, מה היה אומר? אני אומר שאם הפלוני שאתה מדבר עליו הוא אדם גדול, אתה לא יכול לדעת מה הוא היה אומר. כלומר, זה מסמני הגדלות שהגדול מפתיע אותך. ואם אתה אומר מראש, אתה יודע מה הגדול היה אומר, אז אתה הקטנת אותו למדרגה שלך. לכן אי אפשר לדעת מה הרמב״ם היה אומר, אם היה חי היום. בסדר? מן הסתם גם הרבה נתונים מדעיים היו מתגלים לו עכשיו. כן? התפיסה המדעית שלו ודאי לא נכונה. כן? לא, 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 לא. הרמב״ם לא הייתה לו ספקנות ביחס לתורת הקבלה, הוא התנגד לתורת הקבלה.
לא, אבל בהערה של הרב קוק, מה הוא אומר שם? שההתנגדות היא באה כתוצאה מזה שהדברים לא ברורים מספיק.
יכול להיות, כלומר, אבל זה דעת הרב קוק, זה לא דעת הרמב״ם. כן, כלומר, הרב קוק אומר, לא, הרב קוק אומר לך, היום אנחנו יודעים שהקבלה היא אמיתית. איך אנחנו יודעים? אז זה, בשביל זה צריך לקרוא את מה שהרב קוק כתב על זה לרב יחיא קפח וכדומה. כן, האיגרת המפורסמת שלו לרב יחיא קפח וגם בספר איגרות ראייה, מה שכתב. מה? הרב יחיא קפח.
איפה
זה מופיע? אתה מדבר על האיגרות או על האיגרת לרב יחיא קפח? זה שני דברים שונים. האיגרת לרב יחיא קפח מודפסת בסוף ספר ובתוך ספר מאמרי הראייה על אמיתות הקבלה וכו'. ויש, חוץ מזה, באיגרות ראייה, איגרת שלמה על תורת הקבלה. בסדר? טוב, הלאה. איפה אנחנו? ואלו העניינים... זהו. אז אומר הרמב״ם, אני הסברתי את העיקר, שהתורה כיוונה לתכלית האחרונה בגמול, והיא חיי העולם הבא, ולתכלית האחרונה בעונש, והיא הכרת מן העולם הבא. ואלו העניינים בעצמם, הם אשר בארנום וערכנו בהם גם כן בחיבור בלכות תשובה. ומה עם גהינם למשל? זה הרמב״ם לא כתב. למה הוא לא כתב? כי זה לא העיקר, זה לא המטרה. אבל, אגב, לפי זה, אני חושב שהתפיסה שלו של תחיית המתים היא שונה גם מתפיסתם של המקובלים, או של הרמב״ן, או של הרמח"ל וכו'. אבל בפרק חלק, בארנו שם, כמו שימצאו מי שיסתכל בו, אחר שהערכנו בדבר העולם הבא, ואמרנו שתחיית המתים פינת תורה. אין חלק למי שלא יאמין בה בתורת משה רבנו. אמנם אינה התכלית האחרונה. כלומר, אני כתבתי במפורש בפרק חלק את הדבר הזה. וכן בחיבור, מה זה החיבור? משנה תורה. גם כן, מנינו מי שאין להם חלק לעולם הבא, וכללנו במספר ואמרנו שהם 24. נכון? הרמב"ם אומר, יש 24 אנשים שאין להם חלק לעולם הבא. ושם הרמב"ם כתב 24, אני לא יודע לספור. למה הוא צריך לכתוב את המספר 24? מיראתנו שיחסר אחד מן המעתיקים, מן המספר אחד. ויאמר האומר שלא זכרנו אותו. אז לכן כתבתי את המספר 24, כדי שידעו בוודאות שלא יחסרו אפילו אחד. ומכלל ה-24 אשר מנינו שם, הכופר בתחיית המתים. וכאשר זכרנו העולם הבא, ביארנו גם כן שם, שהוא התכלית האחרונה. ואמרנו בזה הלשון, וזהו השכר, שאין שכר למעלה הימנו, והטובה שאין אחריה טובה. בסדר? אז יוצא לפי זה שהרמב״ם הסביר במפורש את היות תחיית המתים מיסודי התורה, ושמי שלא מאמין בזה הוא אפיקורוס, ויצא מכלל תורת משה, ויחד עם זה הוא הסביר גם שזאת לא המטרה. עכשיו תשאל פה השאלה, למה באמת אם כן יש תחיית המתים בתורה? בשביל מה זה טוב אם זאת לא המטרה? מה הסיבה של הדבר? בזה נצטרך לעסוק אולי בפעם הבאה. שלום.